טוב, קודם כל התנצלות, אמרתי פה... לקח לי 3/4 שעה להגיע מאזור תעשייה של אשדוד לפה, מה שלוקח בדרך כלל 10 דקות. הפקקים מטורפים, כנראה כולם עכשיו ממש... טוב, אז כן, ככה נהיה תמציתיים. ב6:30 גם שיעור של הרב אבישי. אז אנחנו, כמו שאתם רואים פה בנושא, עצמאות ישראל בהלכה, יש פה, זה בנוי על מאמר, ממליץ ללמוד אותו בפנים, מי שחשוב, מי שמעניין אותו, ספר של הרב נריה שנקרא צניף מלוכה, כמדומני, אוסף מאמרים. שם מאמר ארוך, אני תמצאתי ככה את עיקרי הדברים וקצת ככה הרחבות קצת מפה ומשם. אז על ההתחלה אפשר ללכת לעבור מהר, כי בדיוק ראיתי את הדף מקורות פה של הרב שלומי מאתמול, לא יודע מי היה בשיעור, אבל אתה יכול להשאיר פתוח אם במקרה מישהו... לחפש אותנו פה. אז המהר"ל בונה הרבה מהמהלך שלו בנצח ישראל על על היסוד הזה שאומה שלא נמצאת במקום שלה, כל אומה שלא נמצאת במקום שלה, אז היא לא רק שלא עצמאית מבחינה פיזית, אלא גם מבחינה רוחנית, מבחינה פנימית, היא לא יכולה לבטא את עצמה. בהגדרה של המהר"ל, כל עוד רשות אחרים עליה, אז זה משהו שהוא מנוגד למציאות, זה מנוגד לסדר המציאות. סדר המציאות הוא שכל אומה היא עצמאית, אגב, לא רק עם ישראל. ולכן המהר"ל בונה על זה שכל הגלות היא בעצם משהו זמני, זה משהו שלא לא יכול להחזיק מעמד, כי זה לא דבר, זה לא חיים אמיתיים של אומה. אז אני אקצר בזה, מי שהיה בשיעור אתמול, אז שלומי ראיתי העריך על זה הרבה. אנחנו נראה כמה היבטים משמעותיים של הדבר הזה מכיוונים נוספים. ההיבט הראשון זה מבחינת תורה. מה זאת אומרת מבחינת תורה? יש פה שני כיוונים. אחד ידוע יותר, אחד שלפחות לי, לפני כמה שנים שעבדתי על זה קצת יותר לעומק, היה לי חידוש גדול שלא ידעתי אותו. הדבר המובן והידוע יותר, אתה יכול להשאיר טיפה פתוח, אולי עוד מישהו שחפש את זה שיראה אותנו. אז הדבר הידוע יותר, אתם יכולים לראות פה איכשהו זה יצא בלי פסקאות שאפשר לראות את ההבדל ביניהם, אבל תראו בפסקה שמתחילה, וכתוצאה מתמורה זו, מלכה ושריה בגויים אין תורה, כיוון שגלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה, וזאת גם סיבת ביטול הנבואה בישראל. כך כתב הרמב״ם, שזאת היא הסיבה העצמית בהפסק הנבואה בזמן הגלות. כלומר, העצבות שיהיה לאדם כאשר הוא עבד, נקנה, נאבד. והמקור שלו זה מלכה ושריה בגויים, אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. זאת אומרת, בעצם, קודם כל, במגילת איכה זה כתוב בצורה מפורשת. כאשר עם ישראל לא נמצא בארץ שלו, אז... מלכה, פשט שפסוק, מלכה ושריה בגויים, אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. לכאורה, למה אין תורה? הרי גם אפשר ללמוד תורה גם שנמצאים בחול. אז זה לא רק שחסר בתורה, כי בארץ, שאתה נמצא בארץ, אז יש לך מצוות התלויות בארץ ובמקדש, ושם יש דברים שלא קיימים. לא. כשאומרים שמלכה ושריה בגויים אין תורה, גם התורה שכן אפשר ללמוד, הלכות תפילין והלכות שבת אפשר גם ללמוד בגלות, אבל זה לא אותה תורה. למה זה לא אותה תורה? כיוון שהתורה צריכה חירות. התורה, כדי להופיע בצורה באמת מלאה, באמת בצורה אמיתית, אתה צריך שיהיה לך את החירות, גם הפיזית, מתחיל מהחירות הפיזית, שאתה חופשי בארץ שלך, ולא שולטים עליה אחרים. תכף נראה שכשאתה נמצא בארץ שלך ושולטים עליך אחרים, אז זה גם כן חיסרון בחירות, כי זה לא מספיק שאתה נמצא פיזית בארץ. אתה צריך להיות בארץ, ולהיות בארץ בין חורין, זאת אומרת, ריבון על, 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 על הארץ, על המקום שבו אתה נמצא, שזה כמובן דבר ש... בגלות, שכשאתה נמצא בארץ ואחרים שולטים עליך, כמו מנדט הבריטי או כל מיני, או תקופות אחרות בהיסטוריה, מלכות פרס וכדומה, רומי, אז זה חיסרון בחירות הפנימית שמוביל לזה שגם התורה שאתה מנסה ללמוד, היא לא יכולה להגיע לעומקים שיש בה בגלל שאין את החירות הזאת. מה הדבר שהתחדש לי מאוד מאוד מעניין? ספר שנקרא עונג יום טוב, אחד האחרונים, לא משנה, בהקדמה שלו הוא מביא דברים של הרמב"ן. והרמב"ן אומר דבר מדהים. הרמב"ן אומר, לא ניכנס עכשיו לכל הרמב"ן, על גמרא שאנחנו כולנו מכירים אותה בעל פה ישר והפוך. לא מזמן היינו פורים, ועל פורים כתוב, הדר קיבלו בימי אחשוורוש. כן, התורה הייתה בסוג של כפייה, וכפה למר כגיגית, והדר קיבלו בימי אחשוורוש. אומר הרמב"ן דבר מדהים. הוא אומר, למה קיבלו את התורה מרצון בימי אחשוורוש? בגלל שהם עומדים לפני עליית עזרא לארץ. והעונג יום טוב, אותו ספר שמביא את הרמב"ן, אומר יותר מזה. הוא אומר, למה הם אמרו נעשה ונשמע במעמד הר סיני? בגלל שהם עומדים להיכנס לארץ ישראל. לא משנה, אחר כך זה יתעכב כמה שנים, אבל בעצם הוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר, כל פעם כאילו, תסתכלו בהיסטוריה, בעצם תסתכלו בהיסטוריה, כל פעם שיש כניסה לארץ ישראל, הדבר שמקביל יחד עם זה, מה זה? זה קבלת תורה מרצון. זאת אומרת ששני הדברים האלה הם הולכים ביחד. זאת אומרת, כשאתה נכנס לארץ ישראל, אתה יכול לקבל תורה מרצון. זאת אומרת, כל עוד אתה נמצא בחול, יש משהו בתורה שהוא כאילו כפוי עליך. הוא לא, זה לא באמת אתה עד הסוף. זאת אומרת, אותה חירות שיש בארץ ישראל, היא באמת מאפשרת להתחבר, מה שקוראים לזה היום, כן? כנראה זה לא פלא, גם היום, העניין הזה שהרבה מדברים שהם רוצים להתחבר לתורה. כן, רוצים, כן, אני לא מתחבר. כן, לפעמים יש לזה קצת, לפעמים זה קצת מוגזם, לא מתחבר, כאילו מי שאל אותך להתחבר, יש תורה, אתה צריך קיים אותה. אבל מה הנקודה האמיתית פה? הנקודה האמיתית היא שאדם באמת, זה כנראה לא משהו פרטי שמישהו מסוים, רואים את זה כתופעה כללית, שבגלל שאנחנו נמצאים בארץ, וגם בדור שלנו, כיוון שחזרנו לארץ, ואנחנו עצמאים בארץ, זאת אומרת, צריך להבין שכשבן גוריון הכריז על הקמת מדינת ישראל, הוא בעצם, בלי לדעת כמובן, הוא בוודאי לא ידע מזה, אבל הוא לא ידע שבעצם הוא מכריז פה עכשיו גם על קבלה של התורה באופן מחודש מרצון, כי ככה ההיסטוריה אומרת, ככה ההיסטוריה מראה, שכל פעם שנכנסים לארץ, יש התחדשות של קבלת התורה ברצון. זאת אומרת, נקרא לזה, המשוואה היא כזאת, נמצאים בחול, אז מצב של כפייה מתאים שם. זאת אומרת, כמעט שממילא זה לא המקום הטבעי שלך, הכל בעצם אתה עושה שם, כל החיים שלך שם לא בדיוק ברצון. הגויים קובעים לך כל מיני דברים, כל מיני חוקים בחיים הם קובעים לך, ולפעמים מכריחים אותך גם לעשות דברים שלא כפי האמונה שלך וכולי, לא יודע אם זה לעבוד בשבת שהיה לפעמים, או כל מיני דברים כאלה שאתה לא יודע, אתה מחפש איך להסתדר איתם, זה ברור, כי זה לא הארץ משלך, שאתה קובע איך אתה תחיה פה. אז גם התורה שאתה מקיים ואתה לומד והכל, היא לא... היא לא באמת, היא לא באמת שלך, היא לא באמת חלק ממך, היא לא באמת ברצון, וממילא מלכה ושריה בגויים אין תורה. ממילא גם זה תורה, לא, יש תורה חיצונית, אתה נכתבו ספרים ולמדו תורה והכל, אבל זה לא התורה השלמה ולא התורה המלאה. וכמובן גם הנבואה שהרמב״ם אומר, הנבואה צריכה שמחה, צריכה חירות, צריכה את כל החופש הפנימי כדי שתשרה אותה רוח גדולה שהנביא צריך כדי לעלות בדבר הגדול הזה. אז קודם כל זאת נקודה משמעותית וחשובה בעניין הזה. נקודה שנייה נוספת בעניין הזה, זה משמעויות מבחינת היכולת הרוחנית, נגיד לדוגמה, להגיד הלל. אנחנו יודעים שהסיבה שלא אומרים הלל, אחת הסיבות שלא אומרים הלל בפורים, זה בגלל שעדיין נשארנו עבדי אחשוורוש. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד הלל, אתה רוצה להודות לקדוש ברוך הוא ככה עם כל עם כל העוצמה, שזה עניינו של ההלל, אבל אם אחרי כל הגזרה הזאת שהייתה בימי אמן, עם כל ההצלה המופלט שהייתה שם, אבל אם אחרי כל זה, בסוף אתה נשארת באותו מצב, מבחינה מסוימת, כי בסוף, אחרי שהכל נגמר, מי המלך? מלכות פרס, אחשוורוש ישר המלך, אז מרדכי הוא איש גדול והוא סגן למלך, אבל בסוף מי המלך? המלך הוא אחשוורוש. ומחר יוכל להיות כזאת גזרה נוספת, אז זה לא באמת, זה לא באמת מאפשר, זה לא באמת מקום להלל, שזה משהו שבנוי על הצלה מוחלטת, שמלכות נפלה, מלכות שרוצה לפגוע בך נפלה, ואתה, אנחנו עם ישראל, יצאנו מזה לחירות גמורה. ובאותו כיוון, על אותה תקופה של ימי עזרא, אז חזל אומרים, אתם רואות פה פסקה שמתחילה בערך בשליש התחתון, וכך אמרו חזל, ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא, פירש רשי, לבוא ביד רמה, אלא שגרם החטא ולא הלכו אלא ברשות כורש. כלומר, גמרא אומרת שבאותו יום שעברו ישראל את הירדן, אין כל בריאה יכולה לעמוד בפניהם, וכתוב טיפול עליהם מטה בפחד. זו ביאה ראשונה בימי יהושע. עד יעבור רמזו קנית, זו ביאה שנייה. אמור מעטה, ראויים היו ישראל, זה תוספת בסוטה, ראויים היו ישראל לעשות להם נס, לעלות בזרוע ולא היו משתעבדים למלכות, בביאה שנייה כמו ביאה ראשונה, אלא שגרם החטא. מה היה החטא? החטא הוא שעלו רק מעט ולא עלו כולם. זאת אומרת, אם בבית שני היו עולים רוב עם ישראל, יוצאים מהגלות של ה-70 שנה הזאת וחוזרים לארץ ישראל בכמות של 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 רוב עם ישראל, זה הייתה עלייה אחרת לגמרי. היא הייתה מזכירה את העלייה של יהושע. מה היה בעלייה של יהושע? שרוב המלחמות פה טיפו עליהם מטה בפחד. אז היה אחן לקח מהחרם, אז במלחמת האי קצת נפלו, אבל בעיקרון היה פה עוצמה. היה פה עוצמה של 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 שהיא באמת העוצמה הזאת, המשמעות שלה הייתה שאף אחד לא שלט עלינו. זאת אומרת, נכנסנו לארץ, כבשנו את הארץ והיינו ריבונים. זאת אומרת, יהושע יוצר ריבונות ברוב החלקים של ארץ ישראל. בבית שני אנחנו באים, אנחנו מתיישבים בארץ, אבל למעשה מה המציאות המדינית בזמן בית שני? עד התקופה של החשמונאים, אנחנו למעשה יותר מ-200 שנה, אנחנו נשלטים עדיין על ידי מלכות פרס. כלומר, אנחנו גרים בארץ, מה שהזכרתי זה בהתחלה, אם אנחנו גרים בארץ ואנחנו לא ריבונים על הארץ, אז בסדר, כמובן יש ערך גדול למגורים בארץ ישראל, יש ערך עצמי למגורים של כל יהודי בארץ ישראל, יש הסבר מפורסם שמשווה את זה, אחד האחרונים, משווה את זה כמו שאתה, מצווה היא לאכול מצה, ואם אתה, כשאתה עופה את המצה, אתה עושה הכשר מצווה לאכילת המצה. אז כאילו על אותו משקל, כל יהודי שמגיע לארץ ישראל, הוא א', יש לו ערך גדול בעצם הישיבה שלו בארץ ישראל, ב', הוא מכשיר את הקרקע לכך שהחשמונאים בסוף, אחרי 200 שנה, יוכלו להקים פה מלכות חשמונאי, גם כן לתקופה מוגבלת. אותו דבר אצלנו, כל העליות שהיו לפני הקמת המדינה, אותם 600 אלף שעלו לפני העלייה הראשונה, עליות של החסידים והמתנגדים ועליות מתימן ואחר כך עלייה ראשונה וכו', בסוף יש כאן כמות כזאת של אנשים שאפשר להכריז מדינה. אז כמובן שכל אחד כזה הוא חלק מהזה. אבל כל עוד אנחנו חיים פה בשלטון זר, טורקי, אנגלי, פרסי, ומי שזה לא יווני וכדומה, אנחנו לא באמת זוכים לקבל מהתורה, מארץ ישראל, ומהתורה, לקבל באמת את מלוא העוצמות הפנימיות שנמצאות בתוך הדבר הזה, וזה הכל בגלל שעם ישראל לא עלה כחומה, זאת אומרת לא עלה בכמות שהיא הייתה, זה חטא, גרם החטא, מה זה אומר? עלו ברשות כורש, זאת אומרת, תוצאה של החטא היא לא תקבלו עצמאות, זאת אומרת, אם לא לקבל עצמאות זה עונש, בוא נגיד ככה, בוא נעשה את ה... אם לא לקבל עצמאות זה עונש, אז אתה רק מבין מה זה עצמאות. זאת אומרת, אם על החטא הזה שלא עלו הרבה אנשים, התוצאה היא לא לקבל עצמאות, אז אתה מבין שהפרס או הדבר הטוב, הדבר הנכון, זה לקבל עצמאות. וזה שלא קיבלנו עצמאות, זה תוצאה של זה. מביא פה דבר מעניין, שנצטווינו לקבוע את הציור של שושן הבירה של פרס בשער המזרח של הר הבית, כדי שתהיה אימת מלכות עליהם. אתם מבינים פה מה עושים הפרסים? הפרסים מחייבים אותנו, יש הרי שער שנקרא שער שושן. כלומר, מחייבים אותנו הפרסים לצייר את שושן הבירה על הר הבית, כדי להגיד לנו, בסדר, בניתם פה בית המקדש, יש לכם פה קצת חיים וזה, אבל תזכרו, מי הבעל הבית פה? אנחנו הפרסים. אז שושן הבירה על... זה רק מראה כמה הדבר הזה הוא משמעותי. חידוש מאוד מאוד גדול שאומר הרמב״ם אומר, שתראו פה את הפסקה שמתחילה שיטת הרמב״מי. זה לא ממש פסקה, זה ככה ממש ברבע האחרון של העמוד. שיטת הרמב״מי, כי גם בתקופת הבית השני, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מטענים בתשעה באב. ותמה עליו התשבץ, הרי בפירוש נאמר בגמרא, בזמן שיש שלום, יהיה לששון ולשמחה. אתם שומעים מה הרמב״ם אומר? בזמן בית שני, אנחנו נמצאים כבר בארץ ישראל, יש בית מקדש, ובתשעה באב צמי. זה דבר מדהים. יש בית מקדש, חיים בארץ, יש בית מקדש, למה צום תשעה באב? אומר הרמב״ם, מסביר אותו השפת אמת בחידושים שם בראש השנה, הסיבה שאנחנו מתענים את אישה באב, למה היא? כי אין מלכות, אין עצמאות. אז יש בית מקדש, אבל אם יש בית מקדש בלי עצמאות, אז גם בית המקדש הוא לא נותן, הוא לא באמת, הגמרא אומרת שכשיש ששון ושמחה, אז אין לא צמים את אישה באב. מה שיש שלמות, כלומר יש... עם ישראל נמצא בארץ והוא שולט בארץ, אז כמובן שיש בית מקדש, אז למה לעצום תשעה באב? היה תשעה באב, עכשיו זה נתקן, אז לא צריך תשעה באב. אבל אם נמצאים בארץ ואין עצמאות, אז ממשיכים לעצום בתשעה באב. זה נראה ממש דבר מאוד, תחשבו על החוויה הזאת. יש לך בית מקדש בירושלים ואתה בתשעה באב צם, על מה? על חורבן המקדש, אבל הוא נבנה מחדש. בסדר, הוא נבנה מחדש, אבל זה לא באמת בית מקדש שלם. הדבר הזה, כמובן, אם לוקחים את זה רגע שנייה אחת לתקופה שלנו, אז כמובן הממרה הכי ידועה בהקשר שלנו, שגם מביא אותה הרמב״ם, וזה הרמב״ם לשיטתו, מביא את שמואל שאומר, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כלומר, מה הנקודה, ככה אומר שמואל, והרמב״ם פוסק את זה בהלכות מלכים, מה הנקודה שאתה יכול להגיד, זהו, עברנו מתקופת, נקרא לזה, הגלות, לתקופת העולם הבא, זאת אומרת, לתקופת המשיח, תקופת הגאולה. מה נקודת המעבר? ההגדרה של שמואל, שיעבוד מלכויות. מה זה שיעבוד מלכויות? שיעבוד מלכויות זה זה. זאת אומרת, כל אותם שועבד למלכויות, גם אם אתה נמצא בארץ שלך, אתה לא בגאולה. ברגע שאתה עצמאי, העצמאות היא הפתח, היא הפתח לגאולה. תגיד, אבל מה זה עצמאות? בסך הכל, מה כבר יש פה? מה כאילו השתנה פה בצורה דרסטית? זה לא שיש פה מיליוני אנשים, זה לא שיש פה מבחינה רוחנית כבר איזה כולם דתיים ובית מקדש וכל מיני דברים. לא, אבל זה בדיוק העניין. ברגע שיש לך עצמאות, נפתח הפתח לכל העצמאויות האלה שראינו, לעצמאות של תורה, לעצמאות של נבואה, לעצמאות של שבית מקדש שיש לו משמעות, ולכל החיים הרוחניים הכל יכול לצאת מהכוח אל הפועל, ולכן זה כבר נקרא שהגאולה זהו, הגאולה התחילה. עכשיו היא תלך ותתפתח, בסדר, אבל הגאולה התחילה, ולכן זה שיטת שמואל גם שהגאולה לא תלויה בתשובה, כי מבחינת שמואל, ברגע שאין שיעבוד מלכויות, זה שיעבוד מלכויות לא כתוב שהוא תלוי בתשובה. כלומר, זה לא משהו רוחני. שיעבוד מלכויות זה כמו שראינו. היה הכרזת מדינה, לא בדקו לפני שהכריזו על המדינה כמה אנשים פה דתיים. בטח שמי שמכריז על המדינה עצמו, הוא לא מכיר את זה וזה לא מעניין אותו, אז בכלל. זאת אומרת, זה לא, ההיסטוריה אמרה שזה לא קשור. זאת אומרת, העצמאות מגיעה, ואיתה בעצם מגיעה גאולה, וזה שיטת שמואל שאומר שהגאולה לא תלויה בתשובה, כי אם גאולה זה יציאה משיעבוד מלכויות, שיעבוד מלכויות זה אקט לכאורה פיזי, היסטורי, שכשהוא קורה, אתה יכול להגיד, הגאולה התחילה, והקדוש ברוך הוא לא אומר, אני חכה עד שכולם יהיו דתיים, ואז יהיה את הדבר הזה. שזה אגב נקודה מאוד משמעותית, כי חלק מאלה שאומרים לא להגיד הלל בברכה ביום העצמאות, כל הדיון על ההלל, בתשובה של הרב עובדיה יוסף, הרב נוח ידבר על זה בטח מחר בשיעור שלו. חלק מהשיקולים שם של הרב עובדיה יוסף זה שמבחינת המדינה הרבה חילוניים. אז הוא אומר, איך נגיד הלל למדינה שהיא לא מדינה שאליה איחלנו. אנחנו מדברים על מדינה דתית, רוחנית והלכתית. מה פתאום שנגיד הלל על מדינה כזאת? צד שני, היה הצלה וזה, אז ככה מחפשים את הדרך וכו'. אבל לפי הדברים של שמואל, שמואל אומר, גאולה מהבחינה הזאת היא גאולה שלמה. זאת אומרת, העצמאות עצמה היא פתח. עכשיו מכאן יהיה תהליך, כמו שאנחנו רואים, באמת אי אפשר להשוות, לפני 70 שנה, מה שקורה היום במדינה, מכל הבחינות וגם מהבחינה הרוחנית. עוד ככה 3-4 דקות, שיהיה איזה רווח כמה דקות לפני השיעור הבא, תראו בעמוד השני, בערך בשליש העמוד, פסקה שמתחילה, שנינו במועד קטן שהרואה ערי יהודה בחורבנם קורע. ואין טור בבית יוסף שם, שהמנהג הוא לקרוע על ערי יהודה דווקא. מדוע? מסביר הגאון רבי ישראל משקלוב, תלמידו של הגר"א, בספר פאת השולחן, מפני ששם הייתה עיקר המלוכה בישראל. הוסיף שם המרן הבית יוסף, בחורבנם דהיינו שהן חרבות ואין בהם יישוב כלל. אבל אם יש בהם יישוב, אף הפי שהם בידי אקום, היה נראה לכאורה דה אין צריך לקרוע. ואפשר, דכל שהם בידי אקום, אף הפי שיש בהם יישוב, בחורבנם מקרי וכן עיקר. וכן כתב שם הבך. ופשוט הוא, דהי הרי יהודה בחורבנם, דכאמר היינו אפילו יש שם יישוב. כל שיד האומות שולטת עליהם בחורבנם מקרי. דהה מצפה שקראו עליה, זה איזשהו סיפור בגמרא, היה שם יישוב עם רב מיהודים. אף הפי כן, קראו בגדיהם שהייתה נכבשת תחת יד מלך בבל. אז שתי נקודות מעניינות פה. דבר ראשון, ההלכה הזאת שאומרת, מי שרואה את הרי יהודה בחורבנם קורע. ואם הוא רואה את הרי הגליל, למה שלא יקרא? אם הוא רואה את הרי השרון, את הנגב, למה שלא יקרא? זה גם ערים בארץ ישראל. לא, אבל הרי יהודה, מה מייחד אותם? כמובן, בסיס שלהם זה ירושלים, אבל גם מה שמסביב, המלכות. כלומר, המלכות נמצאת ביהודה. בבסיס הזה זה בירושלים. אז כמובן, שקורא על ירושלים, אבל לא רק על ירושלים, אלא על הערים שמסביב לירושלים. משנה אם זה חברון או לא יודע מה בדיוק, לא נכנס לזה עכשיו, מה זה נקרא בדיוק, אבל הרי יהודה זה נחלת יהודה, נחלה רחבה וגדולה, אבל שבט יהודה, שבט של המלכות, אז זה הוא קורא, ומוסיפים פה הפוסקים, דבר מאוד מעניין, שגם אם יש יישובים שם, זה מה שקשור למה שאמרנו קודם, חורה יש יישובים, עוד יישובים גדולים, פורחים. יש הרבה מה להודות להשם על, על, על יישובים כאלה, אבל אם השלטון הוא לא של ישראל, אז, אז מבחינה מסוימת זה עדיין חורבן. כלומר, אתה לא יכול להגדיר את זה שזה כבר בצורה שלמה שלנו. אגב, כל לצערנו הרב היום, כל היישובים ביהודה ושומרון ואיפה שגרנו בחבל עזה, היו בשלטון צבאי של ישראל, אבל לא בריבונות ישראלית מלאה. כלומר, אז כמו שאמרנו, זה הכשר מצווה, אתה מתחיל לגור, עוד אנשים ועוד אנשים, בסוף יהיו מיליון אנשים, בסוף הריבונות כבר תהיה כבר, ככה יוצרים את הריבונות, כמו שהקימו את המדינה, בסוף זה נהיה. אז לכן זה מצווה גדולה לגור שם והכל בסדר וכולי, אבל ברוך השם שהיום אפשר לומר שחלק גדול מערי יהודה, ירושלים, על כל סביבותיה, הם כבר בשלטון ישראל, ולכן מן הסתם אנחנו לא, אני לא יודע אם אנחנו דנים על זה קצת בפוסקים, כן, אם צריך לקרוע על ערי יהודה שהם לא בשלטון יהודה, אבל יש שלטון צבאי ויש שלטון במדינת ישראל, וחלק מערי יהודה הם בשלטון ישראל. ירושלים בשלטון ישראל, לא כולה, חלק ממנה ירושלים המזרחית לא, אבל בכל אופן יש לנו פה כמובן, כבר זה כמובן עולם אחר, ברוך השם, כן, מבחינה הזאת כמובן ברוך השם שזה המקום שבו אנחנו נמצאים, אז יש פה עוד איזה סוגיה אחת מעניינת, אבל הדפים אצלכם, אז מי שרוצה כמובן מומלץ ככה לעבור על, קודם כל לפחות על כל הדף הזה, אמרתי מי שרוצה יותר יכול לראות את כל המהלך ברחבותו. על כל פנים, השורה התחתונה לסכם, רק להבין שמה שאנחנו חוגגים פה זה לא איזושהי חגיגה טכנית, בסדר, שהיא עצמה מאוד מאוד חשובה, מלחמת השחרור, המלחמה, ניצלנו, יש לנו צבא, עכשיו כל מיני דברים אפשר לחגוג לראות את העצמאות בצורה כזאת או אחרת, אבל כמובן שמבחינה רוחנית, מה שראינו פה ככה על קצה המזלג, זה שזה באמת מציאות אחרת לגמרי, כלומר, ואת זה חשוב לראות, כלומר פה זה לא, זה לא הפטישים ברחובות, וזה לא קצף שזורקים אחד על השני, ולא רק איזה במות עם שירים וריקודים, זה בסדר, כאילו, שמחה, אלא יש פה באמת משהו מאוד 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 עמוק, כאילו יש פה באמת איזה שינוי דרסטי, שינוי דרסטי של שינוי תקופה, כלומר, עברנו פאזה, כאילו, אנחנו, זה הנקודה של היציאה מגלות לגאולה, אין מבחינה פיזית פשוטה, נגבר השיעבוד מלכויות, ואין מבחינה רוחנית, התורה חוזרת, הנבואה בעזרת השם בדרך לחזור, הכל קורה מתוך רצון, האומה, זהו, נמצאת ביכולת הזה שלה, וכמובן שיש לנו פה עוד תהליך, כמו שאמרנו, עדיין לא כל ארץ ישראל בשלטון מלא, בריבונות מלאה, ומבחינה רוחנית יש לנו פה עוד הרבה עבודה, אבל בהחלט זאת קפיצת מדרגה ענקית, שלכן את הדבר הזה צריך באמת להפנים, להרגיש, ולהודות עליו הודיה גדולה לריבונו של עולם, בעזרת השם, ביממה הבאה לנו טובה. אז נעצור פה.